טוב, שלום לכולם, שבוע טוב. טוב לחזור. האם אכפת לכם שהיום השיעור יהיה שיעור פשוט? אכפת לכם? לא שיעור מתוחכם מדי. לא, אפשר? אפשר? איפה משה? משה לא פה? מה לא פה? לא זכינו. טוב, אז שבוע טוב לכולם. חשבתי לדבר, קצת דיברנו בישיבה גם אצלנו, אבל קצת יותר לפתח את זה. אנחנו בחודש האחרון איבדנו שני מנהיגים בציבור הנקרא שלנו, בציבור הדתי-לאומי. תוך שלושה שבועות נפטר הרב מרדכי, שכמובן היה לו פה חלק. תוך שלושה שבועות נפטרו שני תלמידי חכמים, מנהיגי הציבור שלנו. אחד מהם כמובן הרב מרדכי זצ"ל, שהיה פה, אחרי למקום משמעותי ביותר פה, וגם הרב דרוקמן, זצ"ל עם שניהם. ואני לא חושב שדבר כזה יכול לעבור על יד. זאת אומרת, אפשר, בסדר, אנשים מבוגר יותר, מבוגר פחות, אבל אני חושב שזה דורש איזושהי התבוננות. אז חשבתי קצת להתבונן איתכם, זה מה שהתכוונו פה בכותרת תפקידנו בית הזאת. מה זה אומר לנו, מה זה אומר כלפינו, איך אנחנו ממשיכים ומתפתחים מזה וכו', זה הנושא שלנו. אז אני רוצה לפתוח ברשותכם בפסקה ידועה במאמר הדור, ומשם לצאת לארבע נקודות פשוטות, ממש דברים פשוטים, ארבע נקודות שאני חושב שהן מאוד מאוד יסודיות בסוגיה הזאת. אז בואו נתחיל ממאמר הדור מקור אחד. הרב כאן מתאר את, הוא קורא לזה מהלך התולדה האנושית. זאת אומרת, איך התפתחות סדר הדורות, איך זה מופיע. אז הרב אומר עיקרון, ועכשיו הכלל נתרומם על חשבונם של האישים הפרטיים, שזהו בכלל מהלך התולדה האנושית. אני קורא טיפה. ברובי תקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם. אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת בין במוסר. סוגריים, אמת, סוגריים חשובות, אמת כי נעלה מכל המון היה המון עמנו, מצד הקדושה האלוקית החופפת עליו, והיא לנס. סגרנו סוגריים. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה. כלומר, בימינו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמרה של עכשיו הדבר בולט למאוד. כן, הרב כאן מתאר איזשהו תהליך היסטורי, שהוא תהליך הכרחי. אני אגיד רגע משפט עקרוני, שיות וגאולת ישראל היא גאולת כלל ישראל, ולא גאולת היחידים, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז הכלל מתחיל להתגלות כאומה, כציבור, כעם, כחברה. ואז ודאי שהתהליך יהיה שאותם היחידיים, הענקים, הקדושים והצדיקים והגאונים, הם ילכו והתמעטו, בין אם ילכו והתמעטו, הכוונה שגדולי הדורות הקודמים זה לא בדיוק גדולי הדורות של הדור הזה, חוץ להם ממש יחידי יחידים, וגם גדולים הולכים ומתמעטים, לא רק בחייהם ביחס לגדולים שבדורות הראשונים, אלא גם לפעמים נפטרים מן העולם. ותהליך ההיסטוריה הוא שיות והכלל צריך להתרומם, אז אם אפשר לומר חוק שימור האנרגיה, למרות שזה לא שימור, זה חוק התפתחות האנרגיה, אבל נגיד חוק שימור האנרגיה, אני אצייר ציור. אם בדורות הראשונים היו אנשים קדושים, צדיקים, גאוני עולם, נגיד רמב״ם, הגאון מווינה, גדולים, ענקים, אין לנו השגה בכלל, אבל איפה היה ההמון? איפה היה הציבור? איפה היה עמך בית ישראל? איפה הייתה החברה כולה? היא הייתה כמעט ברצפה, אפילו ברמה הכי פשוטה, הכי הכי פשוטה. לא היו את האמצעים הטכניים כדי ללמוד תורה ולהתפתח בתורה. לא היה ספרות, לא היה דפוס, לא היה חשמל, השמש הוקעת, נגמר. לא הייתה תחבורה, לנוע ממקום למקום וכדומה. זאת אומרת, גם האמצעים הטכניים הם עזרו במחאות למצב הזה, שהיו מצד אחד יחידיים, גאוני גאונים, קדושי קדושים, צדיקי צדיקים, אבל ההמון היה נתון בשפל המדרגה. אז אם היה לי פה לוח, הייתי מצייר את זה באיזושהי צורה כזאת, שהיו ענקיים, כאלה ענקיים, והציבור היה ברצפה, כמעט. שחלק ממה שעזר לזה, זה גם אי האמצעים הטכניים, כפשוטו ממש. אבל היות והגאולה היא גאולת העם, גאולת הציבור, גאולת האומה, גאולת הכלל, אז המשוואה הזאת צריכה להשתנות. הגדולים כבר, של הדורות האלה, הם כבר לא אותם גדולים כמו שהיו בדורות הקודמים, והציבור הולך ומתעלה. הציבור הולך ומתרומם, כי הגאולה היא גאולת הציבור. אז האנרגיה כביכול עוברת, אם אפשר לומר, ריכוז האנרגיה עובר מיחידיים גדולים, זה עובר להמון, שנכון שהוא לא באותה המדרגה של הגדולים, ודאי שלא, אבל הכלל הולך ומתעלה. אני אומר, דף יומי כמשל, מי למד פעם גמרא? למי היה בכלל גמרא ללמוד? גמרא, טקסט, דף כתוב, למי היה? לא היה. אז אומר הרב, זה המהלך של התולדה האנושית, שבדורות הראשונים יש גדולי רוח, שהם משתאים על גודלם ועוז רוחם, אבל הכלל היה נתון בשפל המצב, בין בדעות, בין במידות וכו'. אבל בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלה. בימינו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והוקדנו, והוקטנו הגאונים והצדיקים. זה סדר התולדה. אז זה נכון לא רק בפטירתם של תלמידי חכמים, זה נכון גם בחייהם של תלמידי חכמים, כל דור ומה שמתרחש בדורו, באותו דור, על גבי הדורות הקודמים. אז יוצא בעצם שסדר המהלך ההיסטורי הוא שהגדולים, אם אפשר לומר, מתקטנים, והכלל הולך ומתגדל, הולך ומתעלה. זאת אומרת, אם אני אצייר את זה בצורה אחרת רגע, זאת אומרת שמרוץ השליחים של הופעת השם בעולם עובר מיחידים פרטיים לציבור. אז יש מאיתנו תביעה. מה התביעה? להתעלות? להתרומם. עכשיו, אם אני אקח את העיקרון הזה ואשליך אותו גם לסוגיה שאנחנו פתחנו בה, אז אם שני מנהיגי ציבור, שני תלמידי חכמים, צדיקים, מנהיגי הציבור שלנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותם, אז הם משאירים לנו איזשהו חלן. אז הכלל הולך ומתעלה גם במישור הזה. יש אפילו, ברב צדוק פעם ראיתי דבר מזעזע, שרב צדוק כותב שתלמיד לא יכול להוציא מעצמו את כל הכוחות שלו עד שהרב שלו לא נפטר. מזעזע. ככה רב צדוק כותב, מה אני אעשה? אז לא שאנחנו רוצים שהרבנים חדו שלום, אבל אתה כנראה הרב מאפיל עליך, אתה לא יכול להוציא את הכישרונות שלך אל הפועל עד הסוף. אז זה הנושא שלנו. אז אם אנחנו חיים בתקופה היסטורית שהכלל הולך ומתעלה על חשבון היחידים הענקיים, אז זה אומר שאנחנו צריכים להתעלות, ויש לזה גם השלכה, יש לזה ריאקציה לעניין הזה. מה הריאקציה? אומר הרב בהמשך במקור אחד, וזאת העלייה של הכלל ההמוני, כלומר זה שהכלל הולך ומתעלה, זה הסב, וזאת העלייה של הכלל ההמוני, הסב גם כן ירידה. אם הכלל בדורות הראשונים היה נמוך, אז גם התורה במרכאות שסיפקה אותו הייתה נמוכה. אבל אם הכלל הולך ומתעלה, אז התורה שסיפקה את הדורות הראשונים כבר לא יכולה לספק את הדורות האחרונים. ואם לא ניתן לדור הזה את התורה שראויה לו, אז הוא יבעט בתורה שמנסים לתת לו, שהיא תורה שיתאימה לדורות הראשונים. וזאת העלייה של הכלל ההמוני, הסבא גם כן ירידה, שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו, אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את סימונו, ובמילא מתחילה הידרדרות רוחנית חמורה. אז זה הנושא שלנו, איך אנחנו בונים את עצמנו. קודם כל, מי שהוא פה בחור ישיבה כבחור ישיבה, מי שהם פה הורים לבחור ישיבה, הורים לבחור ישיבה או לבנות מדרשה, זה לא משנה, ומי שהוא אדם שעוסק במקצוע ומפרנס את משפחתו, כמו למשל פה בית משק קהילתי, איך בונים כלל. יש כמה עקרונות שרק אם אנחנו נאמנים לעקרונות האלה אפשר לבנות תורה בישראל. קודם כל בעצמנו, ובית אולי בתלמידינו ובקהילתנו. והייתי רוצה לגעת בארבע עקרונות, מקווה שנספיק את כולם. בשעה 10 אנחנו נעצור אל הסף, ואז נשאר אם רוצים להמשיך. בסדר? ב-10 נעצור, נראה איפה עומדים. אז איך אנחנו באמת בונים כלל? איך בונים את עצמנו? מי זה הכלל? הכלל זה אנחנו, זה הדור, הציבור, החברה. זאת השאלה. אז יש כאן, כמו שאמרנו, ארבע נקודות. נתחיל נקודה ראשונה, קשורה דווקא לפרשת השבוע. קראנו השבת. הפסוק אצלנו בפרשה, או הפסוקים אצלנו בפרשה, עושים איזושהי הבחנה בין זבולון לבין יששכר. נכון שאולי יושבים פה כמה זבולונים בבית עכשיו כרגע בשיעור, אבל לפחות בחלק הזה עכשיו אתם יששכרים. בחלק הזה. גם אם יש פה כל מיני אנשים שאני מכיר שעסוקים בענייני העולם הזה, אבל הנה, ההוכחה שאתם גם יששכר זה פה. ודאי מישהו יששכר ביום יום שלו, אם הוא בחור ישיבה או אברך או... אבל גם קובע, אבל גם אדם שקובע איתי יש לו ערך יששכרי, לפחות בחלק הזה של היום, שהוא לא רק חלק של זמן, תכף נראה משהו יותר עמוק. אז התורה אומרת ככה, זבולון, כך אומר יעקב לזבולון, זבולון לחוף ימים משכון והוא לחוף אוניות וירחתו על סידון. אם הייתי מפסק את הפסוק הזה הייתי מפסק ככה, זבולון נקודתיים, א' לחוף ימים משכון, ב' והוא לחוף אוניות, ג' וירחתו על צידון. לפי פירוש הכלי יקר כבר נראה. לעומתו יששכר, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. והר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה ואת שכמו לסבול ואילו מס עובד. אני רוצה בעיקר להתעכב על הפסוק הראשון והחלק הראשון של הפסוק השני. הכלי יקר אומר כאן פירוש נפלא. מה האישיות של זבולון וממלא... לא יודע איך להגדיר את זה, צורת ההופעה של האישיות הזאת. הוא אומר הכלי יקר ככה, מקור שלוש, יש בהם, בזבולון, בזבולונים האלה, או בזבולוניות הזו, יש בהם עוד חיסרון אחד. אף על פי שמשה רבנו בבזות הברכה אמר לזבולון, שמח זבולון בצאתך. זבולון הוא בחינת יציאה, ויששכר באוהליך, בחינת אוהל, יששכר. מה, איך מתבטאת היציאה של זבולון? אז הכלי יקר לוקח את זה לצד של חיסרון, למרות שיש בזה גם שמחה, יש בזה גם יתרונות. אבל ענייננו, כי אנחנו רוצים להבין את יששכר. יש בהם בזבולון עוד חיסרון אחד, והוא פיזור הנפש. כי הוא וביתו וסחורתו מפוזרים ומפורדים זה מזה. כלומר, זבולון חי בשלושה עולמות במקביל. הבית שלו, הכי טכני אני מסביר, הבית שלו במקום אחד, העסק שלו במקום אחר, והוא בין הבית לבין העסק כל היום. באונייה, הנה אני קורא, כי משכן ביתו יהיה במקום אחד, הוא גר בגבעת שמואל. והוא עצמו יהיה בדרך, אונייה או בלב ים, הוא במטוס לניו יורק. וסחורתו במקום שלישי, הוא בכלל עושה עסקים בהייטק בכלל בניו יורק. אז מצד אחד הבית שלו פה, העסק שלו בניו יורק והוא במטוס. אומר הכלי יקר, הבעיה זה לא פיזור הגוף, הבעיה זה פיזור הנפש. הנפש הזבולונית היא נפש מפוזרת, היא נפש לא מרוכזת, היא נפש לא ממוקדת. והרי נפשו מפוזר, כי מחשבתו מצד אחד על ביתו שבמזרח, ומצד שני מחשבתו על סחורתו שבמערב. ואיפה הוא נמצא? הוא מחשבתו על עצמו בין שני הגבולים אלו, של ביתו וסחורתו. ועל זה אמר חכם אחד, שיצילהו השם מפיזור הנפש, כי מחשבתו מפוזרת בהרבה מקומות. לעומת זאת, נמחק פה המשך המשפט, אבל יששכר זה בדיוק הפוך. מה קורה אצל יששכר? יששכר חמור גרם. פעם ראשונה כשאני ראה את הפסוק הזה, נדמה לי שמאוד נעלבתי, שאומרים על בחור ישיבה, שהוא יששכר חמור גרם. לא רוצה להיות חמור גרם. מה זה חמור גרם? הוא אומר רק לי, הקר נפלא מאוד, למעלה, בעמודה המצאית למעלה, כחמור זה, שהוא ומסעו קשורים יחד לא התפרדו. חמור נושא מסע. פעם החמור הוא היה כלי התחבורה שנושא את המסעות. יפה, עכשיו אתה רוצה להעביר מסע מסודן לארץ ישראל, אתה צריך לקשור את המסע לחמור, את המטען על החמור כמו שצריך, לא תקשור כמו שצריך, המסע ייפול ויערס ויתקלקל בדרך, או שלא תקשור לא נכון, החמור אולי ימות בדרך. אתה חייב לקשור את החמור ואת המסע לחמור בצורה כזאת שאין אפשרות להפריד ביניהם. אין אפשרות. אז יששכר זה כמו חמור שנושא מסע, שהוא ומסעו קשורים יחד לא התפרדו. כלומר, אין יותר מרוכז מהחמור והמסע. הם מרוכזים ומחוברים, אי אפשר לנתק ביניהם. כך קניין התורה דבק ולא נפרד ממנו, וזה הכלי יקר אומר, לא הכנסתי פה, שהממון הוא חיצוני לאדם, הוא לא דבק כמו המסע עם החמור. אז אם אני אגיד לרגע בצורה אחרת, זבולון האישיות שלו היא אישיות מפוזרת. יששכר, כדי לקנות תורה וכדי לחיות תורה, הוא צריך להיות אישיות מרוכזת. שאלה בחלל האוויר, אנחנו חיים בדור מפוזר או בדור מרוכז? התרבות או התת תרבות, חנת את השכפץ אמרת, כן? רגע, אתה עם שכפץ? אז אני מתחיל לראות. התרבות שבתוכה אנחנו חיים היא פיזור או ריכוז?
פיזור.
יש למישהו ספק בזה? הפלאפון בכיס יוכיח. כל יום אתה מתפזר. להיות נפשות איסחריות זה להיות נפשות מרוכזות. אם אתה בחור ישיבה, אתה בשנים האלה, נקווה שם הרבה שנים כמו הבית משפו, יושב ומרוכז ולא זז. כאן על בית מדרשה. ואם אתה אדם שעוסק לפרנסתך במקצוע החשוב שאתה עוסק, אז יש לך מוצאים כאלה. ויש לך בכל סדר יום, בכל סדר יום, בכל יום ויום. יש לך את הקביעויות ההיסחריות האלה. אנחנו חיים בדור מאוד מאוד מפוזר. אי אפשר לקנות תורה כשהנפש מפוזרת, זה לא הולך. חייבים להיות חמור גרם, חייבים להיות מרוכזים. התנאי ראשון בבניין של תורה בציבור, ממש, באמת עקרונות פשוטים, תנאי ראשון כדי לבנות בתוכנו תורה, כל אחד בתוכו, בקהילה וכו', זה ריכוז, היכולת להיות מרוכז, להיות ממוקד, לא להיות מפוזר. אני אשמח שתגיבו, כי לא באתי להרצאה. לא, מה אתם לומרות? זה חשוב. קודם כל הנפש. אדם לא מתורה, אדם לא מתורה, הוא מרוכז. אבל הוואטסאפ מצלצל. למה אתה עם וואטסאפ בסדר? או בשיעור? למה אתה עם פלאפון עכשיו בשיעור? סליחה שאני שואל. לא יודע אם יש לכם פלאפון. למה עם פלאפון בשיעור? אשתי בחדר לידה. זה משהו אחר, בסדר. מה? בתפילה זה פשוט. תפילה אתה מדבר עם השם, אתה מדבר עם מישהו אחר. זה ברור. הכי פשוט, קודם כל אין פלאפון בקיר. אני בא ללמוד תורה, אין פלאפון, אין עולם. אין חדשות, אין עולם, אין כלום. התאומים נופלים, מה זה רלוונטי עכשיו? לא קשור. זה כמו רופא בחדר ניתוח. מישהו מעלה על דעתו שרופא בחדר ניתוח, כשהוא על המילימטר שם וזה פיקוח נפש, הוא יענה לאיזה אס-אמס? יש למישהו איזה אבא, מינה בזה? כשאתה במשרד או בבית המשפט והשופט שואל אותך שאלה, אתה פתאום תענה לאיזה וואטסאפ?
שאלה אם הפיזור של הזבולון לא משפיע על איכות
הניהול
של
ההסתכל
שלנו.
אתה עכשיו מחפש, שכחתי את שמך מחילה. סליחה. לא, לא, שכחת את השם, נו. הראל. הראל, הראל, בלי תירוצים עכשיו. לא הבנתי את מה שאתה אומר, הראל.
אני שואל שאלה, האם הפיזור שלנו לא מפריע גם על לימוד תורה?
האם הפיזור לא מפריע? ברור שהוא מפריע. אנחנו דור מפוזר על כל המוח, על כל הראש, על כל הנפש, על כל הפעולות. אנחנו דור מפוזר לגמרי. אנחנו דור בפיזור, אני לא יודע איך לקרוא לזה. היום אדם מתמקד במשהו, לא מסוגל לשבת. אני לא בקי ADHD, יש פה אנשים יותר חכמים ממני בזה. בדור שלהם לא היו אבחונים, אני לא נגד אבחונים, אני בעד אבחונים ולעזור לילדים שצריכים את זה. חלק מהבעיה הזאת של האבחונים, זה כל הפיזור של הדור הזה, של הילדים נחשפים מגיל אפס לזה. אתה עושה משהו, תהיה ממוקד, אתה אוכל, תאכל. למה אתה אוכל בפלאפון על יד ואני יודע מה? תאכל, תאכל. בעלי המוסר דיברו על זה הרבה. אתה אוכל, תאכל. אתה עושה ספורט, תרוץ. למה אתה שמע מוזיקה כשאתה רץ? למה? לא, אני באמת שואל, מה הסברה פה?
רץ בקצב של המוזיקה.
אם לשרת של הריצה בסדר, אבל אתם כאילו מנסים להכחיש את האמת שאנחנו לא חיים בדור מפוזר. שומע שיעורי תורה שהוא רץ. הרי מדין חינוך הייתי אומר, אתה רץ, תרוץ, אל תשמע שיעור. אל תשמע שיעור, אתה עכשיו רץ, תשקיע בריצה. תהיה ממוקד בריצה.
גם בלימוד תורה עצמו?
ברור, אתה לומד, יש פעם יצא ספר, אם אני לא יצא בישיבת פונוביץ' הספר הזה, ספר קטן, קוראים לו, קשה, אי אפשר להשיג אותו אם נראה את הספר הזה, לא זוכר, אבל הספר, אולי תכף זכיר, הספר הזה עוסק בהנהגות שבחרו ישיבה. ושם באחד הפרקים הוא אומר, לא להיות ממספרי הסיפורים בבית המדרש. אני זוכר את הפרק הזה. לא להיות ממספרי הסיפורים. הודיעו בחדשות, שמעת? לא שומע כלום, העולם מת. אני עכשיו פה בחברות השני, לא מכיר כלום. כלום. לא רוצה להכיר. זה כמו רופא בבית חולים, הוא גם ישמע את החדשות כשהוא בחדר ניתוח. למשל, אני לא יודע אם כמה סרטות, אבל כשאדם לומד, זה כמו, אתה שואל טוב, זה כמו חבותה לומדת בבית המדרש, פתאום הם שומעים את החבותה על יד שקופץ משהו אחר, ופתאום הוא הקשה איזה קושיה שהתחיל דרכם אותך 15 שנה, והנה בדיוק עכשיו הזדמנות לדבר על זה. לא, מסלק רעשי רקע, אני ממוקד פה. אני עכשיו ממוקד בכלי הקר. לא, לא יודע עכשיו את העניין שעוד נפתח אותו עוד. אני פה. אנחנו איבדנו את יכולת הריכוז. התנאי ראשון, נקודה ראשונה, לבנות באמת תורה בכל אחד מאיתנו ותורה בציבור, זה להיות בחינת יששכר חמור גרם. יושב בין המשפטן, כן, ישיבה נקראת ישיבה, כי אתה יושב. אתה לא עומד ולא הולך ולא רץ ולא רץ בעמוק, אתה יושב. זהו. ואני באמת אומר, אחד ההרגלים אולי שלנו זה כשבאים ללמוד תורה, אני לא יודע מה הנועל פה, אבל כשבאים ללמוד תורה, אנחנו ממוקדים. וזה, שום דבר כרגע לא מפריע לנו. זהו, זה מבחינתנו 100% החיים עכשיו. אין עוד חוץ מזה. טוב, אז זאת נקודה ראשונה. אז נקודה ראשונה באמת, אני חושב, זה לתקן את סוגיית הפיזור ולנסות להשתדל להיות מרוכזים. זה נכון בכל דבר בחיים, דרך אגב, זה לא קשור רק לתורה. כן, זה קשור, אבל ודאי בתורה, יששכר הוא אישיות מרוכזת. ומי שרוצה להיות איש תורה, הוא חייב להיות אישיות לגדול יהודי כמו הרב מרדכי, או יהודי כמו הרב דרוקמן, זה יהודים החלק המרכזי של השלב הראשון שלהם בחיים, חלקם המשיכו את זה גם הלאה, אבל גם עוד לפני הסוג בצורכי ציבור, מרוכז לגמרי בקודש. לגמרי בקודש! היות ואני קצת עכשיו, קצת התחלתי להיות בקי בגיוס תלמידים לישיבה. אתם יודעים מה היום הכי מפתה שמיניסטים? סליחה שאני אומר, רדודים, שהישיבה מציעה להם כל מיני דברים. תבוא לישיבה באשקלון כי יש קורס גלישה בים. תרוויח לך על הדרך, גלישה בים. וקורס ג'יפים במצפה, ומה עוד תעזרו לי? וגבעת שמואל מה? קורס אי-טק בבורסה של רמת גן. בישיבה שלנו לומדים גם תעודת הוראה וגם עושים קורס מדה וגם עוד משהו. וגם מתנדבים בעזר מציון. אבל זה מה שקראתי בבני עקיבא, שאני מתנדב בעזר מציון ואני גם חובש מדה. זה יפה לבני עקיבא! עברנו את שבת ארגון. זה לא בעולם של ישיבה, ככה לא בונים ישיבה. ככה לא בונים תורה. תורה בונים בצורה מרוכזת, כשאתה הולך לישיבה, ואומרים לך גם וגם וגם, תתרחק. אני יודעתי, אני אומר מה שאני חושב. מה?
ספר מדעי תורה.
אנחנו לא נגד מדעים. כן. אני מבין, אתה צודק. להיות מרוכזים ולא מפוזרים, וזה נוח הגם וגם וגם הזה, אבל הגם וגם זה גמגום, בסוף שני ציפורים על העץ ולא רווחת כלום. טוב, נקודה ראשונה. אם כן, אני חושב שנקודה ראשונה אני בכוונה רוצה להיות בנקודות תרבותיות, בנקודות עקרוניות שנמצאים בתרבות שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו חיים בתרבות של פיזור, ואנחנו צריכים לחזור לתרבות של ריכוז, ותרבות הריכוז הזאת היא זאת שבונה תלמידי חכמים, היא זאת שבונה תורה באומה, גם אצל בעל הבית, גם אצל בעל הבית מרוכז בתורה, כשהוא עוסק בתורה, והריכוז הזה ישפיע על כל הריכוזים האחרים וכל התחומים האחרים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מקור 4, בעמודה האמצעית למעלה. הנקודה הראשונה קראתי לריכוז, הנקודה השנייה נקרא לה מאמץ. אבל מאמץ, אני רוצה לדייק את נקודת המאמץ הזאת. מוכנות לעבודה, מוכנות למאמץ, מוכנות להשקעה. אומר הרב, אז כאן הפסקה הזאת עוסקת בסוגיית הלימוד, ובפרט בלימוד תורה. אומר הרב כך, רבים הם הפדגוגים, המחנכים, רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל, שלא יצטרך אדם להיות עמל בהם. נקרא טיפה, תועלת הדבר אינה אלא מטעה, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. שימו לב, הרב מגדיר פה הגדרה, יש כמות ידיעה ויש איכות ידיעה. יש ידיעה כמותית ויש ידיעה איכותית, הרב מגדיר את זה בשני קריטריונים. כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. נקודותיים, א', על פי עומק ההבנה, ב', כבר נסביר, וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים וראת השם התאורה. ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט, על כן תצא מהלימוד של ידי יגיעה דווקא א' עומק ההבנה והידיעה הברורה, ב' עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל טהרת המידות. אבל לעומת זאת, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל בלא יגיעה ועבודה כבירה ישארו לעולם א' שטחיים, ב' וקפואים, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. כשאני הייתי בחור בישיבת תיכונית, דרך אגב למדתי פה בגבעת שמואל כשעוד היו פרדסים פה, סיפרתי פה פעם, ואחרי זה הלכנו למדרשייה. אז בזמנו קיבלנו, אני זוכר, בעיקר לבגרות בגמרא, כל מיני סכמות כאלה של סיכום הסוגיה. כלומר, ניסו להקל עלינו לא לפרוש את דף הגמרא, אז עוד בשוטנשטיין, אולי שטנצת, אולי שוטנשטיין, לא לפרוש את דף הגמרא, ובמקום שיהיה לך דף גמרא וארמית ולפסק את זה קודם כל, ואחרי זה להבין את זה ולהבין מחלוקת ראשונים, במקום כל הבלגן הזה, פשוט עושים לך סיכום, סכמה. שיטת הבאי, שיטת רבה, חשית הוספות, הכל בטבלה. אם אני עובר על זה כמה דקות, נגיד זוכר, חוזר זוכר, מקבל מאה במבחן, נגמר הסיפור. או בזמננו לדוגמה, כמה בגרויות, לא שאנחנו כאלה סכנים, כן? כמה בגרויות אנחנו עשינו, אני בן 54, כמה בגרויות היינו עושים אז? 20 ומשהו? נראה לי עשינו 20 ומשהו בגרויות. כמה בגרויות עושים היום?
5.
7. כמה חיצוניות וכמה פנימיות. כמה בגרויות אתה באמת צריך להשקיע וללמוד. ולא ככה בכיתה שלך. זאת אומרת, יש איזו תפיסה חינוכית כזאת. כן, הפדגוגים זה חינוכים, זה מחנכים. רבים מהם הפדגוגים, רבים המחנכים, שהם חושבים שיביאו ברכה לתלמידים אם הם יקלו את דרך הלמידה. יש כאן כמה דברים. א', רק שנחת, דרך הלמידה, ממילא תכף נראה איכות הלמידה, ממילא תכף נראה כמות הלמידה. כן?
שהם לקחו ילדים, שמו אותם ואיך עושים את הרגימו אותם ממש במחקר לאורך חודשים, והיו מקריאים להם באוזניות כשהם היו גדומים את כל החומר הלימודי.
מסכנים הילדים, איזה הורים נתנו את הילדים האלה למחקר?
נתנו את זה כדי לבדוק בדיוק את העניין הזה, והם ידעו לדקלם הכל, אבל היו שואלים נגיד שאלה בהבנה, לא ידעו.
אפס הבנה. כן, דוקטור גוגל קוראים לזה.
זה בדיוק אבל כמו
שאתה אומר. כן, גוגל קוראים לזה. בדקתי, משפחת גוגל כתוב. אז רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים, איפה עשו את זה?
אני לא זוכר באיזה מדינה.
איזה הורים נתנו את הילדים? אני לא מבין. מה?
אולי זה בסינרה.
או בקטר, כן, ראינו. רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. שימו לב, להקל את עול הלימוד. תודה רבה. וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקלותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל. מה זה נקרא באופן קל? באופן כזה שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. עכשיו, יכול להיות שבמבחן התוצאה, כלומר לכתוב טקסט על דף, תקבל 100, יכול להיות. אומר הרב, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. שימו לב עכשיו הגדרה. כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. כדי להיות שייך לאיכות ידיעה, יש שני קריטריונים, שני מדדים. מדד ראשון, על פי עומק ההבנה. ב', האם הבנת את הסוגיה כמו שצריך? הבנת את הנושא כמו שצריך? הבנת אותו מדויק? וכל אחד מאיתנו יודע שאם הוא אוכל את הסוגיה בדיסקונטי, אין סיכון שהוא באמת הבין את הסוגיה כמו שצריך עד הסוף. כלומר, אם אדם לא עמל על זה ומשקיע, והבנה ראשונה ונופלת לו הבנה, והבנה שנייה ונופלת לו הבנה, וכל התהליך הוא צריך לעבור, אם אדם לא עובר את כל התהליך הלימודי הזה, הוא יודע על עצמו שהוא לא יגיע באמת לעומק ההבנה. אז קודם כל יש ידיעה כמותית, זה נקרא לזה בקיאות, זה טקסט, מה שאמרת, כן, לכתוב טקסט. ויש ידיעה איכותית, קודם כל מבחינת עומק ההבנה השכלית, א', אבל יש צד איכותי בידיעה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי מאשר איכות הידיעה בצד השכלי שלה, אלא יותר מזה, על פי עומק ההבנה זה דבר אחד, דבר שני, וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. כלומר, במילים אחרות, כמה הידיעה שאתה עכשיו לומד והבנת אותה בעומק השכל, כמה השתכנעת שהידיעה הזאת היא ידיעת אמת והיא חשובה לחיים שלך, עד כדי כך שאתה הפנמת את הידיעה הזאת בתוכך, ומילא אתה יודע להשתמש בידיעה הזאת כי הפכה להיות אתה. חריפות השימוש בהם לכל חפץ, זה הפך להיות אתה. כמה עמקות שכלית וכמה הפנמה פנימית עד לכדי כך שאתה חי את זה. אני רוצה, זה נורא עצור לפי זה. ידיעה כמותית שווה או ידיעה שהיא לא עמוקה אלא שטחית, או ידיעה שעמוקה אבל מחוץ לאישיות שלי. שני המצבים האלה יקבעו ידיעה כמותית. כדי שתהיה ידיעה איכותית, צריך שני תנאים. תנאי ראשון, א', שהבנתי בעומק את ההבנה השכלית, כי הבנתי מעמקות השכל, וב', שכל כך התכנעתי ממה שלמדתי, כמובן אם זה קשור למוסר וערכים ומידות טובות וכו', ויראת שמיים, כל כך התכנעתי בזה, שזה חלחל בתוך חלק כך שנהפך להיות חלק מהחיים שלי. ואם אלה שני המדדים האלה, זאת לא תיקרא ידיעה איכותית. לא מספיק רק עומק השכל, צריך גם הפנמה וחיים על פי הידיעה הזאת. הנה בואו רגע נמשיך עוד טיפה. ביותר לימודי התורה, שכמובן הם אמורים לבנות באדם את קומת הקודש, שעומד להשלכה גם על המידות שלו וכו', ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, העיקר זה הרושם, כמה זה רושם בתוכך, כמה זה נחקק בך, כמה אתה הופך להיות כזה. לעניין התכונה של המוסר, המעשים התורים ויראת השם התורה, אז גם ההתנהגות המעשית, יותר הגוף, המעשים, הפעולות, גם המוסר, הנפש והמידות, וכמובן למעלה מזה מדרגת הקודש, יראת השם התורה. ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט. כל מה שאדם לומד בקלות, במהירות, בזריזות, היום אנחנו בדור של פאסט, נכון? שהמציאו את הקניונים, קומה שלישית, פעם קראתי ספר הקניון, אתם יודעים, קומה שלישית, אוכל מהיר, פאסט פוד, זה קומה שלישית? בקניון, נדמה לי. פאסט פוד, דרך אגב, מה בונים פה שעוד לא התחילו? מה שם עושים? מה עושים שם אלי אסף? מה? הראל, מה? הוא אחרי זה?
קומה ראשונה. קומה ראשונה.
קומת בית מדרש, זה הקומה ראשונה.
זה עולם הבירורים.
לא, באמת לא מונים שם, אני שואל באמת.
קניון.
קניון. כמה קומות?
יש אישור לשלוש,
אמור לשם.
אמור
לא? לא, אמור להיות שש?
אמור להיות שש.
שש קומות. אז מה בקומה הרביעית והחמישית והשישית? זה נוגד את הספר, ספר הקניון.
זה
מסתדים. טוב, בכל אופן אם כן, בכל קניון יש אוכל מהיר. עכשיו, עוד פעם, אנחנו בתרבות של מהיר. הכל מהיר, הכל עכשיו. אם אין עכשיו, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. וככה לא בונים תורה. תורה זה לא הולך עכשיו. תורה זה תהליכים ארוכים, זה תהליכים עמוקים, זה משברים בדרך. כי אתה רוצה חוץ ידיעה. אתה רוצה גם עמקות השכל, ובעיקר אתה רוצה הפנמה וחיים של השכל הזה. אז זה לא בא מהר. ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר המעשה עוד ויראת השם יותר, ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט. על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה דווקא א' עומק ההבנה והידיעה הברורה, וכל אחד מאיתנו שלומד יודע שלולא זה אי אפשר להגיע באמת לעמקות ידיעה וברור מדויק של הסוגיה, כל אחד לפי מדרגתו, וב' לא רק עומק ההבנה והידיעה הברורה מבוררת אוכל מפסולת וכו', אלא עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו ויכול תורת המידות. כמה זה חי בך? כמה אתה חי את הידיעה הזאת? אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, כי קיבלתי חוברת מיקוד, איך קוראים לזה? מיקודיות. מיקודיות, כן. קיבלתי מיקודית וכדומה, כל זה סמל של תרבות, זה רק דוגמה לתרבות. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל ולא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם א' שטחיים, מבחינת הבנת השכל, ויותר חמור מזה, הוא קפואים, בלשון קוף פי וו יוד, וגם אפשר להוסיף בקום יוד א', הוא קפואים, קפוי, זאת אומרת, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימי, ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. התנאי שני, לבנות קומה של תורה, מוכנות למאמץ, מוכנות להשקעה, להבין שאנחנו רוצים ידיעות איכות, ולא ידיעות כמות. אתה רוצה לשמוע מה אמר לי פעם תלמיד חכם חשוב? אולי בשם הרב מרדכי, אפילו אני לא בטוח, אני לא רוצה להגיד סתם. אמר לי, אם אני לא טועה, הרב דני ספינסקין, הרב של מעון לשעבר, שהוא תלמיד של הרב מרדכי, אמר לי שאולי הוא שם הרב מרדכי, אני לא זוכר ממה, שברור לו שבעל הבית צריך ללמוד כל יום לפחות בין 3-4 שעות לימוד גמרא בעיון.
בעיון.
האם באנו להרוג את הדף היומי עכשיו? לא. לא. כי מה עדיף שנשב מול המונדיאל? לא, לא, לא הרגנו. אבל מצד שני, כאחד שלמד דף יומי לא מעט שנים, כל אחד יודע שהוא לומד דף יומי, זה רק דף יומי בקיצור. חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה בכלל. אתה לומד את אותו דף שכלל ישראל לומד, יש בו המון תועליות, הקביעות, ההתמדה, יישר כוח לאשתך, הכל נכון. הכל נכון. אתה גם זוכר אולי את הסוגיות בגדול, בכללי, הכל נכון. אנחנו לא, אני באמת לא בא לזלזל בדף יומי. זוכר את עצמי בדף יומי יושב ברמזור באדום כדי להספיק עוד איזה שורה כדי לעמוד בקצב. זוכר, זה מטורף, כן? אבל מצד שני, אם אנחנו רוצים עומק מחשבה ועומק הבנה, ומצד שני חיים גם על פי דרך, הרי אחד הדברים הכי מתסכלים, אנשים רציניים, משפחות נפלאות, גם פה, אני בטוח גם פה בגבעת שמואל ככה. באמת, הבעל משקיע, בא ללמוד אחרי יום עבודה ופרנסה והילדים, עוזב את הכל, בא לבית המדרש, לומד חברות הדף יומי וזה, אבל התסכול שכל מה אתה שומע אותו, אבל אני לא מרגיש שזה בונה בי יראת שמיים, שמקשר אותי אל הקודש יותר, אני פשוט על הרצף של הדף, אבל בסדר, חשוב מאוד, אנחנו לא מזלזלים, אבל אני רוצה להיות אדם יותר אלוקי, יותר קדוש, יותר טהור, יותר ירא שמיים, יותר בעל מידות טובות. אני רוצה שזה ישים אותי במדרגה רוחנית אחרת, אני לא רוצה רק לעשות וי על הדף. אני צודק מה שאני אומר או לא? מה, את האמת? פה מדברים אמת, רק אמת נאמר פה. מה?
ברור.
ברור. אז קודם כל צריכה להישאל השאלה בעקבות הברור הזה. יש לי שעה ללמוד ביום, מה אתה מציע ללמוד? א', תגביל את זה לשעתיים, קודם כל, הצעה ראשונה. ב', לא אפשרי. אפשרי, מה? ב', עכשיו זאת שאלה טובה, מה עושים בשעתיים האלה? לא אמרנו לא ללמוד דף יומי, לא אמרתי את זה. אבל זה שני, לא יכול להיות שאדם, אתה יודע מה, אפילו באמונה, עזוב אחרי גמר. כן, אמונה, תלמד קצת בעמקות. מה, שניים יקרא לך תרגום, זהו, חוק לישראל? זהו, שתי משניות קיאתי? קצת יותר עמוק. גם אמונה, אני דבר על בלבטים, גם אמונה, גם הלכה, ודאי גמרה. כי בסוף מה שמייצר את הקשר לכל זה, זה באמת העמל, העבודה, היגיעה, הכבירה. זה מה שבסוף מייצר את הקשר.
גם שלומד דף יומי, הוא יודע שיש לו עוד שעה אחר כך ללמוד.
את הדף היומי. כי הוא צריך לחזור, כי הוא לא זוכר. לא. לא, זה אתה בדיחה, רק לבדוק שהם עירניים.
כן. אדם שמקדיש שעה ללמוד דף יומי, הוא מבין שבעצם יש לו שעתיים, ואז הוא ילמד בעמקות משהו.
הלוואי, הלוואי שאתה צודק. ודרך אגב, סליחה שאני ככה, אנחנו אחים כבר, אנחנו חברים, סליחה שאני אומר, אל תגידו, סליחה, זה לא פייר שאני אומר, כי אני לא במצב שלכם ובהתמודדות שלכם, זה לא פייר מה שאני עושה עכשיו, אבל אל תגידו, בפנסיה נלמד. כשנצא לפנסיה, יהיה זמן. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? אין דבר כזה בפנסיה. א' לא יוצאים לפנסיה א' אף פעם.
פנסיה זה פניו נפלו סוף ימיו הגיעו.
כן, שמעת מה כבודו אמר? פניו נפלו סוף ימיו הגיעו. חס ושלום. כן.
זה כאילו אירוני, אבל קצת שהשיטה השנייה של הניקודית זה כאילו עונה על הראשון של הפיזור, כאילו ניקודית בא למקד אותה.
הפוך על הפוך. שמעתם מה כבודו אומר? הפוך על הפוך, המיקודית בא לבנות את הפיזור ובסוף מונים לך את המאמץ. בקיצור, אני בניתי פה ארבעה שלבים, אפשר להוציא חוברת, זה רק הצעה, בסדר? אנחנו חיים בתרבות של פיזור, כדי לבנות תורה צריך ריכוז, בפרט ובאומה. אנחנו חיים בתרבות של חוסר מוכנות למאמץ והשקעה באמת, אלא הכל רוצים תוצאה, מבחן התוצאה מהר מהר מהר, צריך לשנות את הראש, הפוך, הכל זה התהליך, הכל זה הדרך, הכל זה העבודה, הכל זה המאמץ, הכל זה המשברים שבדרך הזו. בזה הכל תלוי. אלא סתם, כמה מאמצים אתם משקיעים פה על הבית מדרש המופלא הזה? לא רק על השתי קומות, על כל מה שקורה פה. כמה מיליונים יש פה? ביום, בלי עין הרע. עם כמה התחלתם? היה בהתחלה מיליון? חוץ מהרל שהיה בה. אתה בא?
היה מיליון אחד.
אחד! וכמה היום? אני זוכר שעודנו בבית כנסת שם, אני חושב, בהתחלה. שם היינו. לא היה. אני זוכר. הוא קיים שם עדיין לבית כנסת? הספרדי, לא? ספרדי שם. מה?
הם בנו גם כן.
אדם, שולחם ישראל. שש קומות, כמו הקנון לפחות.
לא, כמו עד שלא יקלו לנו שש קומות, גם
להם לא יקלו. זהו, יש דין. טוב, נביא אותך לאשקלון, תעזור לנו. הוא בא, הוא בא, הוא בא. בפעם, בשנה הראשונה באת. מודה. באת, שולחם. כן, בבקשה.
זה אולי שיעור של ישנה בזמן אלו של שיעור אני. אנחנו שם כל הזמן בישיבה.
אני לא מסכים עם זה, מכילה. אני פחדתי מהשאלה שלך, אני לא מסכים עם זה.
אז לך על עצמי, כבר אני חושב, בצבא ארבע שנים, המלחמה של להגיע לכל פה מוצא שצורך העניין, זה הגיעות או
השאלה לך.
אז מה שהרב אומר זה, לאט לאט בסדר, בסדר מסוים, ואנחנו להבחים שפה, מי שהיום הוא קם בקבות לעבודה, אז גם השעה הזאת,
אני מסכים איתך. אני מסכים, אמר לי פעם מישהו, נפגשתי פעם עם בוגרי מכון מאיר, סיפור אמיתי. איך אגב, עשה בדיוק 10. עוצרים? תמשיך, בסדר. פגשתי פעם בוגרים במכון מאיר. שהייתי קשור, עדיין קשור אלי. אמר לי אחד החבר'ה, משהו זעזע אותי. אמרתי, שמע, אני שולח כל יום שישי דבר תורה של 3 דקות לפרשת שבוע. הוא אומר לי, תדע לך, הדבר היחידי שאני לומד תורה כל השבוע זה 3 דקות האלה. תפל, אם הייתי יכול, אני לא יודע מה לעשות לו, זה מה שהייתי עושה לו. תגיד, אתה מספר לי מה שנעמה, שכל יום שישי או פעם בקרמל, הרב סויקוס אתה מתקשר אליו, למד היום תורה, למד היום תורה. קבל לך לסף. ומה התשובה שלך? מה ככה? אני לא מבין פנטור ממה. מה? עשו לכם ישראל? תראה, ברור מה שאתה אומר זה נכון, ואין ספק שהמאמץ, גם בחיית הזמן, כן, הריכוז הנפשי, המאמץ נגיד של איש צבא או של איש עבודה מפרנס, בעל משפחה עם ילדים וכו', זה ודאי, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. מה שאני רוצה רק להגיד, אנחנו חיים בתרבות שהיא פיזור, צריך להתרכז. אנחנו חיים בתרבות של חוסר מוחות למאמץ, מאמץ. זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו, איך כל אחד מתרגם את זה בחיים שלו? לא יודע. אבל אם אתה בא למשל, השיעור הזה, אתה מתאמץ, אתה קורא את עצמך, אתה בא. ואשתך משקיע, ואתה בא. תבוא ממוקד, תבוא מרוכז, תתאמץ על זה, אל תוותר על זה. כמה שאתה מסוגל. וזה מה שהשם רוצה ממך, לא יותר מזה. כל אחד עושה משהו מסוגל. לכן אני מסכים איתך שאולי אצל בחורי ישיבות זה יותר קל למימוש, כי מסולקים מכל הדברים הנוספים בחיים. אבל עכשיו, יש כאן אמירה תרבותית שהרבה מעבר לבחורי ישיבה. לא להיות, לא להיכנע לאלמה דה פיזורה, לא להיכנע לזה, לא להיכנע לאלמה של מבחן התוצאה, לא להיכנע לזה, לא, ממש לא. האם היהדות היא נגד ספורט? היא בעד ספורט, אבל לא לשבת מול מסך ולהיות איזה טמבל. תעשה ספורט בעצמך, תרוץ. אנחנו לא נגד ספורט. טוב, נקודה שלישית, אם יש עוד כוח. נקודה שלישית, בסוף מאמר הדור, אני לא קראתי את הסוף, אז בהמשך, זה לא סוף המאמר, זה סוף הפסקה פה. אז 4 שורות מהסוף, אחרי שהרב אמר שהכלל הולך ומתעלה, ולכן הוא ראוי לתורה שתדבר אליו, ואי אפשר להעתיק את התורה של הדורות הקודמים, כי היא מתחת לערכו, ואז אם זאת התורה שיתנו לה, אז הוא יבעט בזה, כמו שהרב מרחיב שם במאמר הדור כידוע, אז הרב הוא כותב, אז איזה תורה כן צריך לתת לדור הזה? אומר הרב, שימו לב, ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. אז תמיד יכולים לצטט את זה. דור גדול רוצה לשמוע דברים גדולים. הרב פוק, אתה מוכן בבקשה להגדיר לי הגדרה מה זה נקרא דברים גדולים? מה יקרה דבר גדול? אומר הרב, ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לשמוע בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים, ועיקר הגדולה של הדברים, הגדרה, הוא שיהיו מסוימים ומבוררים עם גודלם, רוחבם והיקפם. כלומר, לא רק רוחב והיקף ברמת הבקיאות, אלא דברים מסוימים ומבוררים. בשפה של היום היינו אומרים מדויקים. דברים מדויקים. כלומר, דור גדול רוצה תורה גדולה. תורה גדולה זה לא תורה שהכל חבנחת. זה תורה מדויקת, מבוררת, כמו סולת, ניפול אחר ניפול. למשל דוגמה, רק אני אזכיר רק כדי לסבר את האוזן. אתה חונן לאדם דעת, סתם דוגמה, אולי פעם דימנו לפה. אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, חונן למתך חוכמה בינה ודעת, ואורך את השם חונן לדעת, אנשי כנסת הגדולה ובתוכם לווים, תקנו תפילת 18. יופי. אתה חונן לאדם דעת, חונן אדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. מה ההבדל בין מלמד לבין חונן? בין אדם לבין אנוש, בין דעת לבין בינה. חונן עומדך חוכמה, גם תוספת, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. לא הבנתי. התחלנו בדעת, ירדנו לבינה, המשכנו חוכמה בינה דעת, רוצים לחזור אל הדעת. ירדנו מאדם, עברנו אל אנוש, חונן הדעת. מה יש פה? מה יש פה? אז אם אני לא יודע להתחיל בין חוכמה בינה ודעת, בין חונן למלמד, בין אדם לאנוש וכו', רק דוגמה, זה דוגמה קטנה. בסדר? אז הדברים לא מסוימים אצלי, לא מבוררים אצלי, לא מדויקים אצלי, אז הכל קבץ'. אחת הבעלות, גם אצל לומדי תורה, גם בני ישיבות וגם לא בני ישיבות, אחת הבעלות אצל לומדי תורה בפרט גמרא, שהסוגיה בסוף לא מבוררת להם, לא מדויקת להם, אפילו ברמת הבקיאות הדף יומי. בסוף הכל זה מורדב כזה, מורדב כזה, מטושטש כזה. אז איך אני יוצא מתוסכל? הוא לא יודע איך אני להגיד שני משפטים ברורים אם יש לי למד הסוף שעתיים. הוא לא יודע לסכם על דף. פעם אמר הרב מוטי ילון לפני הסיפור שלו, זה שאתה אומר משפט, זה חרוט לי, זה שאתה אומר משפט שלא מבינים את הקשר בין מילה למילה, זה לא אומר שהמשפט שאמרת הוא עמוק. זה לא אומר שהמשפט הזה הוא עמוק. דברים צריכים להיות מבוררים, מבוררים, מדויקים ומוסברים בצורה בהירה, עד כדי כך שאתה יודע להגיד אותם. זה דורש, זה דורש המון, זה, א' זה כישרון, ב' זה דורש המון מאמץ. רב משה בייס מגיע לפה לפעמים? זכיתם או לא? מה? לפסח, אז תגיד לו שבדרך, אם אפשר, שיבוא דרך אשקלון. בסדר. לא, כי גבעת שמואל סיכמנו כבר, זה שכונה של אשקלון, אל תשכח, אל תשכחו את זה. בכל אופן, איזה עומק של הבנה, איזה רוחב קודם כל, איזה עומק, איזה דייקנות, איזו בהירות בהסברה, איזו מתיקות, איזה רצון להמשיך את זה. בלי זה זה לא ילך. אל תגיד נכון בגמרא, נכון בהלכה, נכון באמונה, נכון בכל דבר. בכל מקצועות התורה זה ככה. אז הגדולה של הדברים שהם יהיו מדויקים. ללמוד תורה מדויקת, לא ללמוד תורה בערך. עכשיו הרב מעמיק את זה קצת יותר על פי חז"ל, תראו רגע את לגבי הדיוק והעיקר הגדולה של הדברים שיהיו מסוימים ומבוררים, אז אולי טיפה יותר לחדד את זה, יותר לסיים ולברר את זה. אז יש פה כמה מקורות, מקורות 5, 6, 7, אני אגיד אותה מהר. מקור 5, בעמודה אמצעית למטה, בשליש התחתון. משה רבנו יושב 40 יום בהר סיני, לומד את כל התורה כולה, שואל המדרש. אמר רבי אבאו, אני דילגתי בכוונה להתחלה, תכף נחזור אליה. אמר רבי אבאו, וכי כל התורה למד משה, משה יושב 40 יום בסיני. כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני או בסיני. טוב, נו אז מה? משה רבנו למד כל התורה כולה, הם היו שואלים אותי. אמר רבי אבאו, וכי כל התורה למד משה? ב-40 יום בהר סיני עם הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה ארוכה ארץ מידה וחמה מן ים. ול-40 יום למד משה, הייתה שואל אותי, הייתי אומר כן. שלושה תנאים אופטימליים, המורה הכי טוב הקדוש ברוך הוא, התלמיד הכי טוב משה רבנו, הבית ספר הכי טוב הר סיני. נגמר. כן, משה למד את כל התורה כולה. לא, הוא בודק, הוא בודק אם יש עוד שלוש קומות. מה? אומר המדרש, תראו מה אומר המדרש. על הפסוק ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. מה זה המילה כחלותו? כשמשה רבנו נותן, כשהקדוש ברוך הוא נותן למשה שני לוחות אבנים, כתוב ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. כחלותו, פשט הפסוק מלשון כליה, כליון, סוף, אחרי שהקדוש ברוך הוא סיים את 40 יום בסיני, אז הקדוש ברוך הוא נתן למשה, כשהוא סיים, כחלותו לדבר איתו, ויתן לו שני לוחות אבנים. אבל המדרש לא עונה ככה. המילה כחלותו זה לא מלשון כליון, מלשון סוף, אלא כללים לימדהו הקדוש ברוך הוא למשה. זה מה שאומר הפסוק, כחלותו לדבר איתו, אל תקריא כחלותו מלשון כליה, כלומר סוף, אלא כחלותו מלשון כללי. אז מה משה רבנו למד בהר סיני 40 יום? את הכללים. מה, הוא לא למד את כל התורה כולה? לא. למד את העקרונות, את הכללים. אם אתה תופס את העקרונות, דברי תורה מדויקים.
כל
מה שתלמיד ותיק, כל את הכללים. כל מלשון כלל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, לא כל כמותי, כל איכותי, בכף למד, כן, כלל איכותי. ואותו דבר אומר הספרי, מקור שיש, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. וכן הרמח"ל בהקדמתו לספר דרך השם, שהוא מסביר למה הוא כתב את הספר הזה, וכן איזה צורך בספר הזה. ואומנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. אי אפשר את כל הפרטים, אפילו לא משה רבנו בהר סיני. ואולם אשר ראו לו שהשתדל עליו הוא ידיעת כללי. אז איך אנחנו מגיעים לדיוק של תורה? על ידי שאנחנו חופרים מכל הפרטים את הכלל. ניקח דוגמה פשוטה. אם אני קורא ספר בין 1,000 עמודים, ויש לי זיכרון פנומנלי ואני יודע לצטט בעל פה את הספר הזה, אבל לא תפסתי את המסר שהסופר רוצה לחשוב, האם זה נקרא שקראתי את הספר? לא. אני יודע לצטט הכל, 1,000 עמודים בעל פה, מבחן בקיאות, הכל פנומנלי, 100, מדייק, בכל המילים של 1,000 עמודים. לא קלטתי מה המסר שם, שהסופר בשבילו כתב את הספר. למה הוא כתב את הספר הזה? איזה מסר יש פה? אז אי אפשר ללמוד תורה כאוסף של פרטים. דברי תורה צריכים להיות מדויקים, אבל לא רק כל פרט מדויק לכשעצמו, אלא אם אתה מדייק את הפרטים, תפסת את הכללים, איך בנויה הגמרא. יש סוגיה במסכת X, יש סוגיה במסכת Y, תוספות מטיל לך פצצה ממסכת Y, מחלק חילוק, אומר לא, שם זה ככה, פה זה ככה. אם לא תפסת, ולא כשאתה מגיע לתוספות, מסבך לי את החיים, טוב, נסגור, לא צריך תוספות. כן, הבנתי מה שהבנתי, לא נכון. תוספות מדרג לך, תוספות מסיים לך, מברר לך, מגדיר לך, עושה לך עקרונית הסוגיה. איפה זה כל דעלי דבר, איפה זה מוצאים מחברו עליו הרעיה, איפה זה יחלוקו בשבועה, איפה זה עושה סדר? דוגמה, הסנאי שלישי בקניין תורה, שדברי תורה יהיו מדויקים ולא בערך. יהיו עקרונות וכללים ולא פרטים. שאלה, אנחנו חיים בעולם של פרטים או של כללים? בעולם של בערך או דיוק? בערך. נוח להיות עם הבערך הזה. לא רק בקודש, בכל דבר. אז אנחנו חיים בעולם של פיזור, צריך ריכוז. חיים בעולם של מבחן התוצאה, צריך מאמץ בדרך. חיים בעולם של פרטים, צריך כללים ועקרונות. ככה בונים. הרב מרדכי והרב חיים דרוקמן זצ"לים, הם לא באו לעולם משום מקום. זאת עבודה אדירה, עבודה אדירה שעברה דרך הריכוז, עבודה אדירה שעברה דרך המאמץ, עבודה אדירה שעברה דרך העקרונות והכללים והדיוק. ככה בונים חומה, לא, לא, זה לא בא משום מקום. אז מה תפקידנו בעת הזאת? סליחה שאני חריף. לכפור בשלושת לא יודע איך יקרו עליהם, שלושת המומדים של התרבות הזאת. לא להיות מפוזרים, להיות מרוכזים, לא להיות אנשים שרוצים הכל מהר בקלות, מבחן תוצאה, אנשים שמוכנים לדרך ממאמץ, להיות אנשים שמתערבבים עם הפרטים והכל מצושר ומעורבב, להיות מפולט ולהיות עקרוני. זה מה שהדור לא זקוק לו. ועד יצמחו את עמדי חכמים, ועד הכלל הולך ומתעלה. אבל אם הכלל הוא נשאב בשיטפון התרבותי הזה של הפיזור וחוסר המאמץ הפרטים, אז אנחנו חלק מהשיטפון הזה. אז לא תצמח פה תורה בישראל. חז ושלום. טוב, אמרתי, היום הדברים פשוטים. לא כזה, לא מפולפל מדי. נעצור או שיש לכם עוד כוח? נעצור. אלסף? עוד טיפה? 5 דקות?
אז זה כלום, עד 5 דקות.
סוף צריך להגיע לאשקלון, אל תשכח.
מה?
מה
הבעיה?
יש לך מטוס?
חצי שעה, אשקלון.
צודק. תבח שמולן.
יש פקקים עכשיו, לא כדאי לך.
יש להם בלילה. טוב, עוד נקודה אחרונה שאני חושב שהיא קשורה מאוד, גם היא קשורה מאוד לנקודה הרביעית הזאת. אבל אנחנו פותחים פה עוד סוגיה שלמה. אני אתן קצת רקע ונעשה את זה קצר בשבילכם. הרב קוק מתאר באחת האגרות שהוא הסתובב במושבים באותה התקופה לפני נגיד כ-100 שנה, קצת יותר אפילו, הסתובב במושבים, כולל המושבים הדתיים באותה תקופה, ולא רצו בני המושבים לקבל עליהם רבנים. בלתי המושבה אחת פתח תקווה, כך אומר לך, שקיבלה עליה רב, ושם הרב כותב, היה מנהג בישראל שיישוב שמונה מעל 80 משפחות, מיד ממנה עליו רב. והוא לא הבין למה בני המושבים, המושבות, לא רוצים רבנים. הוא לא הבין את זה. מה? כפר רואה, זה יוצא דופן. כן, כן, יוצא דופן אבל. כבודו מכפר רואה? שוויך. אז אתה צריך לספר לנו סיפורים על הרב נריה.
לא
משבל ישראל. בכלל, נו. אז אנחנו נשמע סיפורים אחר כך. עד 2 בלילה. בסדר. כי יש פקקים. טוב, חברים, לא באמת, כדאי לשמוע סיפורים, זה דברים גדולים. דור, אני בהלוויה של הרב דרוקמן הרגשתי שזה הלוויה של תקופה. זה הזכיר, אני זכיתי להיות בהלוויה של הרב נריה, הרגשתי שזה הלוויה של דור. זה לא אדם, זה כל מה שהוא מסמל פה, כל מה שהוא פעל. אז הרב מכן מברר למה לא רוצים רבנים במושבות. דרך אגב, האיגרת הזאת זה אחד המקורות להחלטה של הרב להקים את ישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב, הישיבה הארץ ישראלית, הראשונה, לא יודע מה ראשונה, אבל נגיד הראשונה, שבגלל הבעיה שכאן הרב הולך לתאר, הוא כמה ישיבת מרכז הרב, שכולנו שלוחותיה. כולנו הקרניים של השמש הזאת, בלי כנס עבר, אמור מרכז הרב, בלי כל הבלבולים האלה. כולנו הרעיון הזה של ישיבה מרכזית עולמית בארץ ישראל. אז לכם גם הפתרון הזה הוא בעצם, הסיבה שלו זה מה שכתוב פה עכשיו. אומר הרב ככה, אז הרב מסתובב במושבות, ואז הוא ראה שהבעיה זה לא שאין כסף לרבנים, או מה שנקרא, מה שקוראים היום מועצות דתיות וכו'. זאת לא הבעיה. אלא יש בעיה הרבה יותר עמוקה, אני אקרא לזה במילה אחת, הבעיה העמוקה היא מנטליות. זאת אומרת, המנטליות, מקף, לא בדיוק, תפיסת העולם, שאיפות החיים של הרוח הצעיר של בני היישוב החדש, שונה לגמרי, תכף נראה, עד לאן זה הגיע, באותה ימים, שונה לגמרי מהמנטליות ותפיסת העולם וכו' של בני היישוב הישן. בואו נקרא כמה שורות, וקשה לנו היום להבין את זה. קשה היום להבין את זה, אבל ככה זה היה לא מזמן, צריך לראות את שנת האיגרת, אני לא זוכר כרגע לציין, אבל אפשר לראות איגרת א', איגרת ק', ו', אפשר לראות שם את השנה. זה בערך כמאה שנה. אומר הרב ככה, התנועה החיה של היישוב החדש, נקודותיים, א', חדוות החיים, ב' ואומץ הלב, ג' אחוות הדעת, ד' וגאוות הלאום, פסיק, השורר בקרב היישוב החדש, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורח לב, את העיניים הטועות המראות ייאוש ושנאת החיים. ההלבשה הזרה המזרחית, כלומר המזרח אירופאית, כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטלת אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים, היא מעד מי מרבה. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלוזף בקרב היישוב החדש. משפט הבא אני לא הייתי מיז לומר, אבל הרב כותב אותו. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הצביון, על כן עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. בואו נחזור לזה רגע. הרב הוא מסתובב ביישוב החדש. מה הוא רואה ביישוב החדש? הוא רואה חיים. תנועה של חיים. זרם של חיים. ומה זה בא לידי ביטוי החיים האלה? בארבעה ממדים. אחד, קודם כל, חיים של גוף. חדוות החיים. אוהבים את הגוף. רוצים למצות את כישרונות הגוף. אפילו במובן של פרנסה. רוצים שפע כלכלי. אפילו זה, אז זה לא היה, כן, אבל נסבר את זה לאוזניים שלנו. אז קודם כל, חדוות החיים, החיים הגופניים, אהבת הגוף. עם כל מה זה אומר. בית, אומץ הלב. הוא רואה אנשים אמיצים, ביטחון עצמי, מוכנים למאמץ, להסתערות, הרחבת הדעת, דעה רחבה, כמעט השכלה כמובן הופיעה וכו'. דלת, גאוות הלאום, גאווה לאומית, בשפה של המערל, גוף, נפש, שכל, אומה. גוף, מלא חיים. נפש, אומץ לב, מלא חיים. שכל, הרחבת הדעת, מלא חיים. לאומיות, אומה, גאווה לאומית. מקימים מדינה, בדרך להקים מדינה, נלחמים, מוכנים להיאבק על זה, דיפלומטיה, ביטחון, כלכלה, הכל. מה? כן, זה הרוח החיה של היישוב החדש. וזה טוב מאוד. מול היישוב הישן, אומר הרב, בדיוק אנטיתזה, אל מול אהבת הגוף, אהבת החיים, איזה מין עניות כזאת, ופנים צמוקות, וגוף חלש, כתר מה נקרא, אל מול אומץ הלב, איזה עצבות כזאת, ורפיון, וחולשה, אל מול חוות הדעת, איזה מין צמצום של דעת, ואל מול גאוות הלאום, אני אומר, אתה מדבר, אנחנו בגלות 2000 שנה. תראו מה הרב כותב, עוד פעם. התנועה החיית של השוב החלב, חדוות החלב, אומץ הלב, החוות הלב, וגאוות הלאום, עשרו בקרב השוב החדש, לא יכולה לשאת, באופן מנטלי, את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורח לב, את העיניים הטועות המראות ייאוש ושנאת החיים, אל מול חדוות החיים פנים צמוקות שנאת החיים, אל מול אומץ הלב פנים עצובות מפיקות פחד ומורח לב. בדור שנהייתי בחור בישיבה תיכונית, גם פה בגבעת שמונה אני חושב במכינה, הרבנים שלנו בישיבות תיכונית היו רבנים חרדים, כך היה. היו באים רבנים מבני ברק, באים לזוכר לישיבות תיכוניות, חצי יום, וחוזרים למקומה. ואני זוכר שאחד הדברים שהכי הפריעו לנו באותה תקופה, שלא יכלו להזדהות עם הרבנים האלה. כאילו מלא סיסטה, מלא כוחות, מלא עוצמות, מלא... ופתאום היה משהו כזה מאוד מקובל עצמו, חרד על כל המשמעות של המילה חרד. לא יכלו לסבול את זה, להכיל את זה. אז הרב אומר שהפעם בין תפיסת העולם והמנטליות וסגנון החיים וכו' של בני היישוב החדש הוא שונה לגמרי מאשר אלה של בני היישוב הישן. ובפרט כשמצטרפת את ההלבשה הזרה המזרחית, שמצטרפת עם הדרדור של הניות וכו', כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלוזף בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות, של היישוב הישן הוא זה הציביון, זה נורא המשפט הזה, כן? הטיפוס המצוי הישיבתי של בני היישוב הישן זה גט כפור, פנים צמוקות ועצובות, פחד ומורח לב, עיניים טעות, ייאוש, שנאת החיים, דכדוך של עניות. נורא, לנו קשה להבין את זה. לכן אומר הרב, ברור שבני המושבים לא מוכנים לקבל סטיביון רבני כזה. ברור שלא. זה מדכא אותם, זה מקבץ אותם, זה הורג אותם. ברור שלא. על כן, עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. אז מה הפתרון? שלא היו רבנים, אז הרב הרי במאמר כבוד הרבנות, במאמר עירייה, הוא מסביר מה התפקיד של רב, לא רק הראשי. בכלל, רב בקהילה, דברים יסודיים שם במאמר כבוד הרבנות, בהתחלה במאמר עירייה. אז חשוב קריטי שיהיו רבנים. זה קשור למהלך הלאומי שלנו, רק למהלך התורני שלנו. כמו שאמר הרב מסביר באריכות. על כן החלטתי, שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה, של העמדת רבנים, העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, וזה צריך לראות שם בכבוד הרבנות, כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה במרכז היישוב החדש, פה שהחיים אינם קרובים בכל מהותם לחיי המושבות, אני אמרתי גם באשקלון וגם בישיבה של הרב דרוקמן, אני מרגיש שגם הישיבה היום באשקלון, ובכלל הרב דרוקמן עשה את החריץ הזה, הוא עשה את החריץ הזה, הוא היה מוכן, כמו שבטח שמעתם בהספדים, לצאת מירושלים, ולהביא את ירושלים למקומות אחרים, אל העם שבשדות. זה לא היה פשוט באותם ימים בכלל. אבל כבר הרואה, ברור. אפילו גבעת שמואל יסעה. לא פשוט. לעזוב את ירושלים, זה לא יומן, חיפשו רמים לישיבת קרן ביבנה. לא היה, לא היה, לא היה מי שהיה מוכן לעזוב את ירושלים. לא היה. עכשיו, אף פעם עושים את ירושלים, כולנו ירושלמים, בסדר. אבל השמש של ירושלמי לא צריכה להופיע קרליים בכל מרחבי ארץ ישראל ובכל מרחבי ההמון הישראלי, החברה הישראלית, להופיע את התורה הזאת. לכן אין ברירה, אלא לייסד. עושה קצת רע שנייה, עכשיו בלי זה. לכן אין ברירה, אלא לייסד ישיבה פה. על כן החלטתי שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הזה, העומד ברום עולם וכו', כי אם זה מה שנעשה לישיבה פה במרכז היישוב החדש, פה שהחיים אינם קרובים בכל מהותם לחיי המושבות. ולכן מה תהיה האווירה? מה תהיה הרוח? אפילו אני מרשה לעצמי לומר, לא רוצה להגיד סגנון התלמידים, כי בסוף זה תלוי בנפשות, אבל מה יהיה הזרם שזורם בישיבה הזאת שנקראת מרכז הרב? לפעול לפי החזון של הרב. כן? אומר הרב, ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, כלומר חיים של תסיסה, של עוצמה, של כוחות חיים, של הופעת הכוחות האלה בכל מרחבי החיים, זה לא סותר את הריכוז בתוך הקודש, שלא יהיה טעות, כן? אבל אנשים חזקים, אנשים עם עוצמות, אנשים עם כוחות, אנשים מסתערים, לא איזה צולרים כאלה. ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, דהיינו שיש תורר בקרבה עוז החיים. חיים של מלאי עוז, מלאי כוח, מלאי עוצמה, מלאי שאיפה. הראוי לשמעת את הדבאי צילותה. ושמחת לב, אז הרב רוצה שבישיבה אצלו יהיה עוז החיים ויהיה שמחת לב. אני אומר גם אני בשפה של ישיבה, ישיבה צריכה להיות ישיבה מעיזה. וישיבה שמחה. ולא ישיבה בדיקי כזה. זה לא הרצון של הרב. בשביל זה אפשר לחזור לטיפוס הישיבתי של הגלות. ככה זה אמור להיות. ודווקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כי ימות באוהל. על מי יכול להאמר עליו? זה נפלא מה שרק פותה פה. על מי יכול להאמר, מי הוא האדם שיכול להאמר עליו אדם כי ימות באוהל? מי הוא האדם המת? האדם שהוא חי, שהוא לכל כוחות החיים שלו, הוא מרכז עכשיו בקודש, הוא מוכן להתייגע ולהתאמץ, אם מדברים עכשיו בכל ישיבה רגע. אבל אדם שלפני כן היה מת, ועכשיו הוא בא לישיבה ויש לו עכשיו כותרת רוחנית, לו הצדקה דתית למה הוא מת. לפני כן היית מת, עכשיו הרב נתן לך אישור, אתה מת כי התורה אמרה לך תמות. מה פתאום? אתה מת, אתה סתם אדם חלש, אתה סתם אדם לא רציני. זה לא קשור לסגנון, יש נפשות יותר שקטות, יש נפשות יותר אסרטיביות, בסדר. אבל כשאתה הרי זה מדהים לראות לפעמים בחורים, נגיד בישיבה, בחורים שקטים, הם נכנסים לסוגיה בגמרא, הם פתאום נהיים עריות. הם יכולים לזרוק סטנדר על החבוד השם, אבל לפני כן הוא לא שמעת אותו מדבר, הוא מדבר בלחש. זה הכוונה, אין הכוונה כאן להיות רעשנים באומן החיצוני של המילה, לא זו הכוונה פה. ודווקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כימות באוהל אדם חי, המתא את שוקותיו וכוחותיו לא לעוללות וסיכלות כי אם להמלה של תורה ושמחת השגתה, אבל מי שאינו הרגשת החיים וזיבם, אלא הוא צולר כזה כל החיים, הכל מצומצם מקובלת אצלו, הוא לא יוכל להיות אדם אשר ימות באוהל, רק אדם חי יכול להמית עצמו בעולה של תורה, כשלוקח את כל כוחות החיים האלה ומרכז אותם ומכוון אותם אל הקודש. אומר הרב, ולכן והמצוינים מישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים. בחור ישיבה הוא לא ממוצע, זה, אני חושב שזה לא בחור ישיבה, זה כל אחד מאיתנו. אנחנו לא אמורים להיות אנשים ממוצעים, כשהם כגדרה דלא חמימה ולא קרירה, קוראים לזה להיות מהאום. יש נפשות כאלה מהאום, מסתדרים עם כולה. לא, אנחנו לא רוצים גדרה דלא חמימה ולא קרירה. כי אם גיבורים כעריות במלחמתה של תורה, אז זה יכול להיות כבחור ישיבה, זה יכול להיות בחמות הכל יום, זה יכול להיות במוצאים האלה, לא משנה. אבל גיבור כאריה, ומלאים חפץ לרוממה ולסגבה את התורה על אדמת הקודש, לא משום פני אהבת החיד של רבנות, כי מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, הבורת בקרבה משלבת יש קודש. אז מה התנאי הרביעי לעניו דעתי? לא לוותר על הגודל של הנפשות, לא לוותר על, על תסיסת החיים. אז ארבעה דברים אמרנו, א' ריכוז, ב' השקעה, ג' דיוק וכללים או כללים, ד' כוחות חיים מלאים. בלי זה, אז הרב יכול לכתוב במאמר הדור, הכלל הולך ומתעלה. יפה מאוד. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלה. בימינו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו אבוגדנו הגיונים והצדיקים. איך הכלל הולך ומתעלה? הכלל הולך ומתעלה אם הוא לא בעל מדי פיזורה, הוא בעל מדי ריכוזה. לא בעולם של מבחן התוצאה, הוא בעולם של מאמץ. לא בעולם של פרטים, הוא בעולם של עקרונות וכללים, ולא בעולם מקובץ, אלא בעולם מלא חיים. מלא תסיסה, מלא עוצמה. נכון, חשוב. טוב, שנזכה בעזרת השם לפנות את זה בתוכנו ובאומה. אמן, שבוע טוב ומבורך.